כתובות, דף נון ג', מתחילים בעזרת השם, דף נון ב', עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, מספר את הגמרא, רב פאפה, התעסק לחתן את בנו עם בת של אדם בשם אבא מסורה. היא עסק לליברי בי אבא סורה. הלך רב פאפה לבית המחותן שלו, אבא סורה, למכתב לכתובה, כדי שאבא סורה ייתן נדוניה לביתו. ואת אותה נדוניה יכתבו בכתובה שהכלה הכניסה נדוניה, ואז הבעל מכניס את הנדוניה בכתובה, שכשהיא תתגרש או תתאלמן ממנו, היא תיקח את הנדוניה הזאת, בנוסף לכתובה שהוא מתחייב לה. בכל אופן, המעשה כאן שרב פאפה הולך לבית המחותן אבא סורה, כדי שיתחייב לתת נדוניה לביתו. אז היא למכתב לכתובתה, הלך שיפסוק נדוניה וכתבו את זה בכתובה. שמע יהודה בר מריימר שרב פאפה נמצא כאן באזור בדרך לסורה, התחז אלי, הוא בא לראות את פניו ללוות אותו קצת. וכשבאו כמעט ולפתחה, כשבאו לפתח ביתו של המחותן אבא סורה, אבא כמפטר מיני. יהודה בר מריימר לקח רשות מרב פאפה ללכת לדרכו. אז רב פאפה אמר לי, בוא תיכנס איתי ביחד, נעול מר בעדיי. יהודה בר מריימר לא רצה להיכנס איתו לבית המחותן, ורב פאפה ראה את זה, חזי אי דלא אבא ניחלי. אז הוא שאל אותו, למה אתה לא רוצה לבוא איתי? אמר לי, מהי דעתיך? מה הדעה שלך שאתה לא רוצה להיכנס איתי? משום דה אמר לי, שמואל, כי שמואל אמר לתלמידו רב יהודה, שיננה, אדם שנון וחריף בתורה, אתה אף פעם אל תלך למקום שבו מעבירים ירושה של אדם למישהו אחר. דהיינו שהאבא לא רוצה לתת את הירושה לבן שלו ולכן הוא מעביר את הנחלה למישהו אחר. אתה אל תהיה בכזה מעמד, לא תהווי, אל תהיה בעיבורי כשמעבירים מאחד לשני אחסנת את הירושה. אפילו בזמן שהאבא מעביר את הירושה מברא בישה, מבן לא טוב, לברא טבא, לבן טוב. למה? כי זה מעמד לא כל כך טוב דבר כזה. דלא ידיע, לא ידוע לנו, מי זר ענפיק מיני, איזה בנים יצאו מהבן הרע, שהם כן ראויים לירושה הזאת, ובמעמד הזה לוקחים את זה מהם ומעבירים את זה לבן אחר. אל תהיה נוכח בכזה מקרה, וכל שכן אל תבוא למקום כזה שאבא מעביר את הירושה. התורה אומרת שאדם שעוזב את העולם, הבן יורש אותו, ואם אין בן אז הבת יורשת. ואם יש אדם שרוצה שבמקום שהבן יירש, הבת תירש, ובחייו הוא מעביר את הירושה מברה לברתה, מבן לבת, אתה אל תהיה נוכח שם. ואולי בשביל זה, אתה יהודה בר מריימר לא רוצה לבוא איתי לבית אבא סורה, כי הוא בעצם כותב נדוניה לביתו, מהנכסים שלו, ובמקום שהנכסים שלו ילכו לבנו, הוא מעביר אותם לביתו. היי נמי, תקנת דרבנן היא. גם הדבר הזה, שאני כעת הולך לשדל את אבא סורה לעשות, לתת נדוניה לביתו, זה תקנה של חכמים. כמו דבריו שאמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, שחכמים תקנו תקנה מיוחדת כדי לעודד את האבא לכתוב נדוניה לביתו כשהיא מתחתנת, ולתת לה נכסים. אז מה שאנחנו כעת הולכים לעשות, אין בזה שום פגם. למה אתה לא רוצה להיכנס איתי לביתו של המחותן שלי, אבא סורה? אז יהודה בר מרי מרשיב לו. אמר לי, הנמי לי, תקנה הזאת שרחמים תקנו, שאבא ייתן נדוניה לביתו, זה מדעתי, מדעתו של האבא. אבל הם לא רצו שילחצו עליו, ויקפו אותו. וכי לעשוי אינמי, וכי לקפות עליו גם כן תקנו חכמים שהוא ייתן לביתו, וכי תקנו שיקפו עליו לתת לביתו נדוניה, ובוודאי שלא. אמר לי, אז רב פאפה אמר לי יהודה בר מרמר, מי דיבר כאן על כפייה? את ומי כאמינה לך דאול ואסיי, וכי אמרתי לך בוא איתי בשביל לקפות עליו לכתוב נדוניה? אול ולא תאסיי כאמינה. אני אמרתי לך, תיכנס איתי, לא ביקשתי ממך שתקפה עליו, אל תקפה עליו שייתן. אמר לי, אז יהודה בר מרמר השיב, מעליי, דידי, מזה שאני אכנס, היינו אסיי, זה לבד, נחשב שאני כופה עליו, לתת כמחמת כבודו, של יהודה בר מריימר, אבא סורה יפסוק לביתו יותר. בכל זאת רב פאפה אח פי-איי הפציר מאוד ביהודה בר מריימר שיכנס, ויהודה בר מריימר נכנס אול. אבל הוא ישב ושתק, השתיק ויטיב. אבא סורה היה סבור, ההוא משהו, הוא שותק יהודה בר מריימר כשהוא שומע, את הסכום של הנדוניה, מרתח רתח, הוא כועס על זה שנותן נדוניה כל כך מועטת. כתבי לכל מה ידעה ולי, אז הוא הוסיף בנדוניה וכתב בסוף את כל הנכסים שהיה לו. אבא סורה כתב לביתו את כל הנכסים שלו. ועדיין יהודה בר מרמר שותק. אז לסוף אמר אבא סורה, אמר לי ליהודה בר מריימר, אשתה, נמי לא משתיימר, גם כעת, הרב עדיין לא מדבר. חיי דמר, הוא נשבע, מחיי הרב. לא השארתי שום דבר לעצמי, לא שוויקי מידי לנפשי. אז יהודה בר מריימר אמר לי, לאבא סורה, אני ממש לא כועס עליך, ותאמין לי שאם זה היה תלוי בי, אם עיני ידידי, אפילו אי נמי די כתבת לא ניחה לי. גם מה שאתה כתבת, לתת לביתך, לא נוח לי עם זה. זה ששתקתי את זה ממש לא בגלל שכעסתי עליך. אמר לי, אז אבא סורה, אמר לי יהודה בר מריימר, אז אם ככה כל מה שנתתי זה היה בטעות, אשתה נמי היא הדר בי. כעת אני אחזור במה שהתחייבתי לתת. אז יהודה בר מריימר אמר לי, שוויי נפשך הדרנה, לעשות את עצמך אדם שחוזר בו ממה שהוא התחייב, זה לא כאמין, זה לא אמרתי. כיוון שהתחייבת, אל תחזור בך ממה שהתחייבת. יש הרבה מוסר השכל שאפשר ללמוד מהסיפור הזה, אבל אחד מהם, כשאתה רואה בן אדם, נראה לך שהוא כועס עליך, זה לא בטוח, יכול מאוד להיות שבדיוק להפך, הוא דווקא מאוד מעריך אותך. דווקא הוא חושב שמה שאתה מתכוון לעשות זה אפילו מעבר למה שאתה חייב. נקודה למחשבה. מביאה הגמרא שאלה שבאמיני רביי מרסבא שאל את השאלה הזאת מרב נחמן. אישה שמכרה את כתובתה לבעלה בטובת הנאה בסכום מועט, מכרה לבעלה את הכתובה. אז קודם כל, כעת עיקר הכתובה, מה שהוא מתחייב לתת לה אם היא תתגרש או תתעלמן ממנו, מנה או 200 או יותר, בוודאי ויתרה. מה זאת אומרת ויתרה? היא מכרה את זה כבר. ואין לה כעת כתובה. יצטרכו לתת לה כתובה חדשה, כי אדם אסור לו לשהות עם אשתו בלי כתובה. אבל כעת הכתובה הזאת היא מכרה לבעלה. הספק שמסתפק רביי מרסבא, זה האם יש לה כתובת בנין דחרין או אין לה כתובת בנין דחרין. הרי חלק מתנאי הכתובה, שכשאביה נתן לה נכסים בנדוניה, והבעל התחייב בכתובה, ורשם את הנכסים האלה בנדוניה, שאם הוא ימות בחייה, יתקבל בחזרת הנכסים האלה, או שהוא יגרש אותה, יתקבל בחזרת הנכסים האלה, ואפילו אם היא תמות בחייו והוא יורש אותה, תקנו חכמים שהבעל מתחייב שאם תהיה לו אישה נוספת ויוולדו ממנה גם בנים, ויהיה לו בנים ממנה ומאישה נוספת, את הנדוניה שאביה כתב לה ירשו רק הבנים שנולדו לו ממנה, ורק לאחר מכן יחלקו את הירושה בשווה בין כל היורשים. החלק הזה של הנדוניה שנכתבה בכתובה דני דחרין בכל מקרה עוברת לרשותו של האבא אם האישה מתה. עוברת לרשות הבעל. הוא יורש אותה. ואף על פי כן, כשהוא מת, הבנים הזכרים שנולדו ממנה יורשים את זה. אז אם כן, אפשר לומר שגם כאן, כשהיא מוכרת לו את זה, את כל הכתובה, אז זה כאילו הוא ירש אותה בעצם. ואף על פי כן אומר שהכתובה בנין דחרין עדיין יהיה קיים לבנים שנולדו לו ממנה. אז רבי אמר, סבא הסתפק במוכרת כתובתה לבעלה. האם יש כתובה דנין דחרין בכל זאת? אמר לי, רבא, למה אתה לא מסתפק במוכלת כתובתה לבעלה? ותיבא אלך במוכלת, האם, אמנם זה מגיע לרשות הבעל, כי היא מחלה לו על הכתובה, אבל השאלה היא, כשיבואו לירושה, כשהוא ימות, האם הבנים הזכרים שנולדו ממנה יקבלו את זה לפני שחלקו את הירושה בין שאר הדברים? אז רבי אמר סבא אמר לי, רבא, נכון? אני מסתפק גם במוכלת, אבל הספק היותר גדול שלי זה במוכרת. אשתה מוכרת כמי באה לי. דאף על גב, אף על פי דאיקה למימר, אפשר לומר זוזי הנשואה. מחמד שהייתה צריכה כל כך באופן נחוץ, ממון, זה הכריח אותה למכור את הכתובה. דאמינה, אנחנו אומרים, כמאן דקמחו לה מאה אוקלי במאוכלה, כאילו עיקו אותה מאה הקאות ברצועה שיש בראש הרצועה משקולת קטנה של ברזל כדי לכפות עליה למכור, והיא הייתה אנוסה, מחמת אונס ממון, למכור. והיינו יכולים לומר, אולי לא פקע הכוח שלה על ידי המחירה הזאת, כי היא מכרה באונס. מוכלת, מבעיה. ודאי שיש להסתפק גם במוכלת, שהיא לא הייתה אנוסה והיא מחלה מרצונה. אולי לכן פקע הכוח שלה בגלל שהיא מחלה, והבנים לא יקבלו כתובה דנין דחרין. אמר רבא, פשיטה לי, זה פשוט, מקרה שהאישה מוכרת את כתובתה לא לבעלה, אלא לאחרים. אם בעלה ימות או יגרש אותה, הם יקבלו את הכתובה שלה. ואם היא תמות לפני בעלה, ובעלה יירש אותה, הם לא יקבלו כלום. ובסוף היא מתה לפני בעלה. ובעלה ירש את הכתובה שלה. זה פשוט שיש לה כתובה דנין דחרין. שאם בעלה התחתן עם אישה אחרת ונולדו לו בנים גם ממנה, כשהבעל ימות, כל הכתובה שלה, הבנים שנולדו לו ממנה ירשו. ורק לאחר מכן יחלקו את כל הירושה בין כולם. ואף על פי שהיא מכרה את הכתובה שלה לאחרים, הבנים לא הפסידו את הכתובה דנין דחרין שלהם. כי הרי, גם אם היא לא הייתה מוכרת את הכתובה שלה לאחרים, הרי בעלה היה יורש את הכתובה. זה לא היה שלה. ואף על פי כן, חכמים תקנו שהבנים ירשו את הכתובה שלה. גם כשמכרה לאחרים, והיא מתה לפני כן, והבעל ירש את הכתובה שלה, הזכות שלה לא פקעה. והתקנה נשארת שהבנים יורשים את הכתובה דנין דחרין. מה הייתה מה? למה אנחנו לא אומרים שהזכות של הכתובה בנין דחרין פקע והיא מכרה את הכתובה והפסידה לבנים שלה? כי זו זה ינסוה. זה שהיא מכרה, זה אומר שהייתה זקוקה באופן מאוד מאוד דחוף לכסף. הייתה אנוסה למכור. לכן הכוח שלה לא פקע. הכוח של כתובה בנין דחרין. מקרה נוסף שיש לי הכרעה ברורה, אם היא מוכלת כתובתה לבעלה. שאם הבעל ימות או יגרש אותה, היא לא תקבל את הכתובה, בסוף היא מתה קודם. ברור לי שאין לה כתובה בנין דכרין, מה הייתה מה, אכולי אכילתה, היא מחלה לבעלה לכתובה, לא אכפת לה שהבנים שלה יפסידו את הכתובה בנין דכרין. אם כן, מוכרת לאחרים, יש כתובה בנין דכרין. מוכלת לבעלה, אין כתובה בנין דכרין. באי רבה, אם מצד אחד היא מוכרת כתובתה, אבל מצד שני זה לבעלה. שאם הוא ימות או יגרש אותה, היא מוכרת לו את הכתובה, שהיא לא תיקח את הכתובה מהנכסים שלו. וכן, שהנכסים שאבא שלה הביא לה בזמן החתונה, והבעל כתב אותם בכתובה, הוא יקבל אותם. ובסוף, היא מתה בחיי בעלה, ובעלה ירש אותה. מה הדין לעניין הירושה של הבנים שלה, של כתובה בנין דכרין? מכיוון שהיא מוכרת, אולי נאמר שהדין שלה, כמו מוכרת לאחרים דמי, שהבנים יורשים את כתובתה. כי בפועל האבא זכה בכתובה הזאת בכוח ירושה, מוריש את זה לבנים בתור כתובת בנין דכרין. או מצד שני, מכיוון שזה לבעלה, נאמר שזה כמו מוכלת לבעלה דמי. כי הרי הכתובה בידיים שלו, ולא קשה לה לוותר על דבר שממילא אין לה ביד, כי בכל מקרה עדיין הסכום של הכתובה בידיים שלו. אז אם כן, נאמר שהכוח של הפקה מהכתובה, כי היא מחלה לו. כי זה כמו שהיא מחלה לו. רבא מסתפק במקרה של מוכרת לבעלה, האם מכיוון שזה מוכרת אז זה כמו מוכרת לאחרים, או מכיוון שזה לבעלה זה כמו מוכלת לבעלה. בתר דבעיה הדר פשטה, אחרי שהסתפק היה לו תשובה. מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי. כי זה שהייתה זקוקה לכסף, זה היה אונס, והיא הייתה חייבת למכור, והיא לא באמת התכוונה למחול על כל הזכויות שלה. מקשה הגמרא, מטיב רבידי ברבין. אישה שהייתה נשואה לבעל, שהלך למדינת הים, ובא עד אחד והעיד שהוא מת, וחכמים הקלו על האישה, לסמוך על מה שהיא בעצמה מבררת, ועל פי עד אחד להתחתן עם בעל אחר. חכמים סומכים עליה שתבדוק טוב, כי הם כנסו אותה בשורה של כנסות, שבסוף התברר שבעלה הראשון חי, ודבריו של העד האחד היו שקר, יש עליה שורה ארוכה של כנסות, מתוך שהחמרת עליה בסופה בכנסות האלה, הקלת עליה בתחילתה שהיא יכולה להתחתן על פי עד אחד. הלכה והתחתנה באמת עם בעל אחר, ובסוף בא בעלה הראשון. הדין שהיא צריכה לצאת גם מהראשון וגם מהשני, ואין לה כתובה לא מהראשון ולא מהשני, והיא מתה, אין יורשים של זה, של הבעל הראשון, ואין יורשים של זה, של הבעל השני, יורשים את כתובתה. וכשנו במסכת יבמות על המשנה הזאת, ואבינן בה, הרי אין לה כתובה לא מזה ולא מזה, אז כתובתה מה יביד אתה, מה שייך, שהבנים ירשו כתובה שאין לה. ואמר רב פאפה, מדברים פה על הנכסים שאבא שלה הביא לה בזמן של החתונה, שהבעל התחייב לה, כתובה בנין דכרין, שהבנים שלה ירשו את הנכסים האלה. והכוונה היא שאם היא מתה לפני בעלה הראשון והשני, בניה מהבעל הראשון והשני, לא יורשים את הכתובה דנין דחרין האלה. ונשאלת השאלה, מהי? למה הם מפסידים? כמו שאמרת, זה שהייתה זקוקה לכסף, זה נחשב אונס, והיא לא מחלה על הכתובה דנין דחרין שלה. החנמי גם כאן לימה יצר שהיא כל כך רצתה להתחתן, אנסה, זה נחשב גם אונס, ולכן התחתנה עם הבעל השני, ואז נאמר שהיא לא מחלה ולא נפקיע ממנה את הכתובה בנין דחרין מהבנים שלה. מתרצת הגמרא, הטעם לעניין אישה שמתחתנת עם בעל אחר על פי עדות של עד אחד שבעלה ראשון מת, כנסה עוד הכנסו הרבנן, בתוך החבילה של הכנסות שחכמים כנסו אותה בסופה, כדי שתבדוק טוב לפני שהתחתנת עם בעל אחר על פי עד אחד, חלק מהכנסות זה הכנס הזה, שאף על פי שהיא באמת הייתה אנוסה להתחתן, כל זאת, היא תפסיד את הכתובה בנין דחרין, וזה יגרום לה שתדקדק טוב לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר. מספר את הגמרא, יתיב רב עם בר חנינה, הוא ישב לפני קמי דרב חיסדה, ישב רב עם בר חנינה וכאמר משמי דרבי אלעזר, אמר אמרה בשם רבי אלעזר, אישה שמוכלת את כתובתה לבעלה, אז מכיוון שחלק מהתנאים של הכתובה שמקבלת מזונות מהנכסים של בעלה אחרי שהוא מת, אבל היא מחלה לה על הכתובה, אין לה מזונות. זאת אומרת שבעלה מת והבנים שלו ירשו אותו, ומתנאי הכתובה שהם צריכים לפרנס את האלמנה, כאן, שהיא מחלה על הכתובה, היא לא מקבלת מזונות. זה ההלכה. אז רב חיסדה אמר לי, אם לא שאמרת לי את זה בשם רבי אלעזר, אילו דקאמרת למשמי דגברא רבא, כמו רבי אלעזר, לא הייתי מקבל הלכה כזאת. אבל אמין עליך, הייתי אומר לך את הפסוק, במשלי, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. עשו לו טובה, והוא גומל רעה, היא מחלה לו על הכתובה, ובשביל זה לא נותנים לו מזונות. מספר את הגמרא, יתיב ישבו רב נחמן ואולה ואבימי בר רב פאפי, וישב יתיב רב חיה ברמי לפניהם גבאיו, בא לפניהם שאלה, הגיע שם איזה אדם, עתה הוא גברה, שהוא קידש אישה, אבל עדיין לא נשא אותה. קידושין בלי נשואין. נתן לטבעת קידושין ועדיין לא הכניס אותו לחופה. והיא מתה. דשכיבה ארוסתו. והספק היה האם יש כתובה לארוסה או לא. מה פירוש כתובה? האם הוא צריך לטפל בקבורתה? שבעל מתחייב לטפל בקבורתה של אשתו? להוציא על זה הוצאות? אז רב נחמן ואולה ואבי מבר רב פאפי אמרי לי שיש כתובה. לכן, אתה הרי אמור לרשת את הנדוניה שהביאה מבית אביה. אז או זיל כבור, או שתביא ליורשים שלה את כתובתה, אב לכתובתה. את הנדוניה שהכניסה מבית אביה. אמר לו רב חייה, יש ברייתא מפורשת שאומרת שהרוס לא מקבל את הכתובה והוא גם לא צריך לטפל בקבורתה של הארוסה. תנינה, אשתו הארוסה שמתה, היא לא נחשבת אשתו ולכן הוא לא עונן, הוא לא צריך להיות אסור באכילת קודשים. ואם הוא כהן שאסור לטמא למתים ומותר לו לטמא רק לשבעה קרובים שאחד מהם זה אשתו, כאן לא מתמה לה, כי היא לא נקראת שעירו אשתו. וכן, כשהוא מת, היא לא עוננת, היא לא נסרת לאכול קודשים, והיא לא מצווה להתמה לו, כמו שאדם מצווה להתעסק בקבורת קרוביו. ממשיכה הברייתא. כשהיא מתה, אינו יורשה, הוא לא יורש את הכתובה של הנכסים שהכניסה מבית אביה, ואם הוא מת הוא בחייה, גובה כתובתה מנכסיו. זאת אומרת, את החלק שהוא מתחייב לתת לאלמנה מנה ולבתולה 200, זה כן כבר מזמן האירוסין הוא מתחייב לה. וכן את התוספת, אבל את הנדוניה מבית אביה, הוא לא יורש. מתה אינו יורשה. תמה דמת הוא בחיה, היא גובה את כתובתה, המתה היא בחייו, אין לה כתובה. כמו שאנחנו רואים שהוא לא יורש את הנכסים שהביאה מבית אביה, ככה גם הוא לא חייב להתעסק בקבורתה. מה היא תמה? למה לא נאמר שבזה שהוא פטור מלתת לה מנה או 200, זה נחשב שהוא ירש אותה בכתובתה והצטרך לטפל בקבורתה. אמר רב הושעיה, שהרי הוא בכלל לא התחייב לתת לה מנה 200, כי הרי כל ההתחייבות שלו זה רק אם אם היא חיה והיא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. שהרי איך הולך הלשון של הכתובה? בה אין אני קורא בה את הלשון של הכתובה, וכשתנסי לאחר, שתהיי גרושה או אלמנה ותוכלי לנסה לאחר, תתלי מה שכתוב לכי את המנה או 200 או התוספת. אבל כאן כשהיא מתה, היא לא יכולה להיות מותרת להינשא לאחר, אז מלכתחילה לא התחייב לה במנה או 200. אז אם כן לא נחשב שהוא ירש אותה, ולכן לא מתחייב לטפל בקבורתה. נמצא אם כן שרב הושעיה מפרש את הברייתא, ולומד ממנה באמת שארוס מצד אחד לא יורש את הנדוניה שארוסתו הכניסה מבית אביה, מצד שני הוא לא מטפל בקבורתה. אומרת הגמרא, כי אתה רבין, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא מסר משהו שמע שם, מה שאמר ריש לקיש, ארוסה שמתה אין לה דין כתובה. אמר לו אביי, כשהוא שמע את השמועה הזאת בשם רבין, זילו אמרי לי לרבין, אתה רוצה שנחזיק לך טובה, שחידשת לנו חידוש בהלכה, שקילה תיבותך. הכרת הטוב שאנחנו צריכים לתת לך, נטולה ממך. שדיה אחיזרי, היא מוטלת על החרוצים, על הקוצים, מבאר רש"י. למה? כי אנחנו כבר מכירים את ההלכה הזאת. כבר תרגמה רב הושעיה לשמעתי בבבל. רב הושעיה כבר ביאר את הברייתא הזאת כאן בבבל, שהרוס לא מקבל את הנכסים שהכניסה ארוסתו מבית אביה, וגם לא מטפל בקבורתה. במשנה למדנו שאחד מהתנאים שתקנו חכמים בתנאי כתובה, שהבעל מתחייב על הבנות שלא מקבלות את הירושה במקום בנים, בכל זאת הן מקבלות מזונות מהירושה. בנן נוקבן, בנות נקבות, דאביין לכי מיני, שיהיו לך ממני וכולי. דיינו, הן יושבות ומקבלות מזונות מהנכסים שלו. עד מתי? רב תעני, רב שנה בלשון המשנה, עד שהם התחתנו, עד התילקחן לגוברין, כמו שבאמת כתוב במשנה. מלוי תעני, לוי שנה בלשון המשנה, עד דתיבגרן. הם יקבלו מזונות עד שהם יהיו בוגרות, הרי יש שלושה שלבים. קטנה, נערה ובוגרת. קטנה זה עד 12 ויום אחד שמביאה סימני נערות, שאז היא נערה, עד שישה חודשים לאחר מכן, שאז היא בוגרת. עד אז הם קבלו מזונות. שואלת הגמרא, וכי לדעתו של רב, הבנות ניזונות, גם אחרי שהם בגרו, עד שינסו, אף על גב דבגר, וללוי, גם אם הם כבר נישאו, הם מקבלות מזונות עד שהתבגרו, אף על גב דנסיב, אלא אומרת הגמרא לא. בגר ולא אינסיב, אפילו אם הם רק בגרו, עצם זה, אינסיב ולא בגר, שהתחתנו, אפילו אם היא לא בוגרת עדיין, לכולם לא פליגי, כולם מודים, אם הם בגרו, אפילו שלא התחתנו, ניסו, אף על פי שלא בגרו, אין להם מזונות. או ניסויים, או בגרות מוציאים מרשות האב שהיא לא ניזונת מנכסי האב. איפה הוויכוח? כי פליגי בארוסה, שהיא רק ארוסה, לא נשואה, ולא בגר, רב אומר, עד דתילקחן לגוברין, כי חזה קידושין, כבר אז אין המזונות. ולוי שאומר, עד דתיבגרן, שרק אז היא יוצאת מרשות אביה, או עד שתנסה, שבזה גם יוצאת מרשות אביה לרשות בעלה. אבל אם רק התארסה, ועדיין לא יצא לגמרי מרשות אביה, לגמרי, אז יש לה מזונות. וכן תנה לוי במתניתי, ככה לוי שנה גם בברייטה שלו, הבנות ניזונות עד דתיבגרן, עד שיתבגרו, ואם תעיזים נהון דין סבן, והגיע זמנם להינשא. זאת אומרת, זה שהם התקדשו, אם הם עדיין לא בוגרות, הם עדיין אוכלות מזונות. רק מתי שהם נישאות, או שהגיע זמנם להינשא, שזה 12 חודש מאז שקידש אותה, שעברו 12 חודש מאז, שלפי משנה ראשונה, מאז הבעל חייב במזונותיה, ואם הוא מעכב אותה, אז הוא חייב במזונותיה, ואם היא מעכבת, אז היא זאת שהפסידה לעצמה, ולכן בעלה לא חייב במזונותיה, אבל בכל אופן היא כבר לא מקבלת מזונות מהירושה. שואלת הגמרא, תארתי, למה צריך גם עד שיתבגרו וגם יגיע זמנם להינשא? מספיק אחד מהם, אלא אמרת מה נכון, אחד מהם או תיבגרן, או שיתבגרו, או שימתי זמנאון להתנסה והגיע זמנם להינשא. זאת אומרת, לפי דעתו של לוי, אם היא התקדשה, והיא עדיין לא בוגרת, היא אוכלת מזונות מהירושה של אביה, עד מתי? או עד שהיא תיבגר, או עד שהיא תנסה, או היא לא... עד שהיא תנסה, עד שהגיע זמנה להינשא, שאז... בעלה אמור להתחייב במזונותיה. הביאה הגמרא שהוויכוח הזה בין רב ולוי זה כמו הוויכוח בין התנאים. שהברייתא אומרת, עד מתי הבת ניזונת מנכסי אביה? לפי הדעה של החכמים, עד שתיהרס. משום רבי אלעזר אמרו, עד שתיבגר. חכמים אומרים, עד שתיהרס, זה כמו רב, שמאז שהתארסה אפילו אם היא לא בוגרת, היא כבר לא מקבלת מזונות. רבי אלעזר סובר כמו לוי, עד שתיבגר או שתנסה, רק עד אז יש לה מזונות. ברייתא נוספת, תנא רב יוסף, הבנות מקבלות מזונות מנכסי אביהם, עד יהביין לאיש. מה זה עד יהביין? מה זה נקרא שהם יהיו לאיש? קידושין או נישואין, היא באה אלו הוויה די ירוסין או הוויה די נישואין. תיקו, שלא תתעמוד בספק. אמר לרב חיסדא לרב יוסף, האם שמעת פעם הוראה ברורה מרב יהודה? משמיע לך מיני דרב יהודה, מה הדין של ארוסה? יתומה שהתארסה. האם יש לה מזונות או אין לה מזונות מנכסי אביה, לפני שהתבגרה כמובן? אז רב יוסף אמר לי, שזה שתי לשונות. לפי לשון ראשון, משמע לא שמיע לי, לא שמעתי הוראה ברורה, אלא מסברה לטלה. סברה שלי אומרת שאין לה מזונות. למה? מה הסיבה שהבנות מקבלות מזונות מהירושה של אביהם? כדי שלא יצטרכו להתבזות ולהידפק על הפתחים לקבץ נדבות. אבל כיוון די הרסה, כיוון שהיא כבר התארסה, לא ניחל לתתזיל. הרי הבעל נותן לה כבר מזונות, כי הוא הרי הרס אותה. אז... גם אם היא לא תקבל מהירושה של אביה, היא מקבלת מהארוס. אז רב חיסדא אמר לי, אם משמע לא שמיע לך, אם לא שמעת הוראה ברורה מרב יהודה, ומסברה, אתה רוצה לומר? אני אומר מסברה בדיוק להפך, איתלה, היא כן מקבלת מזונות. למה? כיוון דלוקים לי בגבה, מכיוון שהארוס עדיין לא מכיר אותה לגמרי, כי עדיין בבית אביה, הוא לא ייתן לה מזונות. לא שד איזו זה בכדי, הוא לא יזרוק את ממונו בחינם, שאולי בסוף הוא לא יתחתן איתה. אולי ימצא בה בסוף מום. לא סומכים עליו שהוא ייתן המזונות, לכן היא מקבלת מזונות מבית אביה. והיא קדם רי, לפי הלשון השני, זה בדיוק להפך. הוא אמר לי, משמע לא שמיע לי, לא שמעתי מפורש מה דעתו של רב יהודה, ומסברה אני אומר שאיתלה מקבלת מזונות, למה? כי הרי מהארוס היא לא מקבלת, כיוון דלא קימלי בגבה, לא שדי זוזי בכדי, הוא לא מכיר אותה, הוא לא ייתן לה מזונות בחינם, לכן אנחנו נותנים לה מהירושה של אביה. אמר אמר לזרפיסדה אמר לרב יוסף, את הסברה שלפי הלשון הראשון רב יוסף אמר לו, אם ישמע לו שמיע לך, מסברה לפי דעתי לית לה, היא לא מקבלת מזונות מבית אביה, למה? כי הארוס כבר נותן לה, כיוון דהרסה, כיוון שהיא מאורסת לארוס, לא ניחה לדתית זיל. הארוס לא נוח לו שהיא תזדלזל ותזדקק לבריאות לשאול על הפתחים, ולכן הוא בעצמו נותן המזונות, לכן לא צריכה לקבל מזונות מהירושה של אביה, ועד כאן דף נון גימל.